שלום לכם, חודש אב שמח. מאז ט"ו באב יש מהפך באנרגיה של החודש. מאז ט"ו באב, מהירח המלא, מתחיל הזמן של המנחם אב. היו מהמקובלים שחילקו את ימות החודש מאשר בחלוקה הרגילה, שיש את תחילתו של החודש שהוא אב, ולאחר תשעה באב החודש הוא מנחם אב. אז הביטוי מנחם אב סובל כמה פירושים. זה גם שהאבא מנחם אותנו, וגם שהאב עצמו מקבל ניחומים. על מה האבא צריך לקבל ניחומים? אולי יש לו מחשבות שהוא היה אבא לא טוב עד עכשיו. אז אם ככה, מה עושים הניחומים? הניחומים מאפשרים גם לתחם את מה שהיה, ולהאמין מתוך הבנה ברורה שאפשר להתחדש לגמרי. מה מונע מאיתנו להתחדש? שאני לא יכול להתנתק באמת מההתנהלות שהייתה עד עתה. והיא כל הזמן כביכול מלווה אותי. היא כבר חלק ממני. כביכול יש איזושהי נקודה שאנחנו מפסיקים להאמין בהתחדשות. מפסיקים להאמין באפשרות שהיום החדש הוא עומד בפני עצמו לגמרי. אז מנחם אב וגם נחמה לאבא. לא יודע מה קורה אם היושבים פה, לפחות לגביי, עם האבא, שלמרות כמה שהוא שגה, אפשר להתחיל מחדש. רק החידוש של להתחיל מחדש זה ההבנה שכל מה שהיה הוא לא מונע מההתחדשות להיות. כי כשבן אדם חושב על המושג התחדשות בעומק ליבו, מגיעה המילה אבל. 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 אבל אתה לא יודע מה עשיתי. אבל אתה לא יודע מה הסיפור שלי. אבל. אבל. בסיפורי מעשיות, במעשה משבע קבצנים, רבי נחמן מביא בפיו של הגיבור, שהוא נקרא הקבצן של היום הראשון, שהוא נראה להם כזקן מופלג, הוא אומר לכם, תדעו לכם, אני זקן מאוד, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. איזה ביטוי זה, רק רבי נחמן יכול לשים ביטוי כזה בפיו של הגיבור. אני זקן מאוד, עדיין לא התחלתי לחיות כלל. אם אנחנו מפרידים את זה, אני מבין מה זה תינוק שעדיין לא התחיל לחיות כלל. באמת, אין לו ניסיון חיים. הוא חדש ביקום. וזקן מאוד, שעברו עליו הרבה מאורעות, הרבה סיפורים, הרבה סרטים בחיים. זקנה, בדרך כלל היא באה לבטא מצב של קושי להתחדש. גם כבר האיברים פחות גמישים, המפרקים יותר נוקשים. אומרים, לזקן יש לו את כל ניסיון החיים, אבל בנק הזמן, החשבון שם הפך להיות מוגבל. לתינוק, הזמן פתוח לגמרי. הוא לא יודע איך להשתמש בו כראוי, כי אין לו את הניסיון, את ההבנות, תובנות, שיעזרו לו לעשות עם זה עבודה כראוי. רוצה לומר לכם משהו לגבי השיעול שלי, אם חשבתם להציע לי כוס תה או משהו, אז קודם כל זה בסדר, כי כמה כוסות תה, ודאי שזה מועיל. למרות שבאמת מבחינה מסוימת אני לא מרגיש טוב, אבל בעומק אני מרגיש טוב. אני אסביר למה הכוונה. כשהיינו ילדים, תור ילד בבית, אמא שתהיה בריאה, אף פעם לא נתנה לנו להישאר בבית להיות חולים. אלא אם כן, זה היה ממש חום גבוה באופן מובהק. אם המדחום לא היה מאשר את זה, שהחום עלה 38-39, לא משנה מה התלונות. אתה אומר, אתם נשארים בבית. סליחה, יצא לי דיבור לו, אתם הולכים לבית ספר. כנראה אמא מאוד היה חשוב לה הזמן הזה של הבוקר, במשפחה גדולה. וזה היה הזמן היקר לאמא, כנראה בין 8 בבוקר לאחד בצהריים. ואני זוכר ממש בתור ילד, שאם סוף סוף מתישהו הייתה את המתנה הזו מהקדוש ברוך הוא, ובאמת החום היה גבוה, 38-39, שאם אמרה מותק, אתה יכול להישאר בבית, זה נרשם במערכת הפנימית כיום חג. אז מאז, לעברות שבוע שנים רבות, חום גבוה אצלי שווה יום חג. סוג של פרדוקס, באמת זה לא פרדוקס, כי גם חום גבוה, מה הוא עושה מצד התוכן? זאת אומרת שהזיהום בגוף התרבה, והטמפרטורה עולה, כי יש מיני חיידקים שלא שורדים בטמפרטורה הזו. זאת אומרת שחום גבוה זה תהליך חיפוי. בסדר, זה היום דברים שאני יודע. רק אני רוצה לספר, רוצה אולי להזמין אתכם, שאם פעם גם תחוו חום גבוה, תזכרו בדיבור הזה ותקבלו את זה כחג. בתנאי שהעבודה תאפשר לכם ולא תצטרכו לקחת כדור להוריד את החום, ותאפשרו לעצמכם את המתנה, לשכב במיטה, כוס מיץ תפוזים, אם איזה נפש יקרה, שתעשה פרצוף מתעניין, מותק שלי אתה לא מרגיש טוב, אז תגיד, כן, כן, והפנים יזרחו מאושר. אז למרות שעכשיו אין לי חום, אבל את הרשימו של הזיכרון הזה, זה עולה עכשיו בצינון הזה. אז לחיים, לחיים. אז איפה היינו? כן. אז רבי נחמן, ביצירתיות זה לא רק יצירתיות, אלא באמת את ההבנה הנסתרת של המציאות. זאת אומרת, גיבור, הסיפור שנקרא הקבצן של היום הראשון, אומר להם, תדעו לכם, אני זקן מאוד, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. הוא אומר לבני הזוג, גם אם לא סיפרתי לכם מה ההקשר, הוא אומר לבני זוג, מביא להם החתנה, והחתונה מתנה, אומר להם, אני נותן לכם את זה במתנה גמורה, שיהיה לכם את היכולת הזאת, להיות במקום הזה. אז ממילא זקן מאוד אצל כל אחד מאיתנו, חזל אומרים מה זה זקן, זה קנה חוכמה. חזל מתייחסים למולה זקן לניסיון החיים שנצבר. זה באמת פונקציה של השנים הרבות שחלפו, שבגלל זה גם קוראים לבן אדם זקן. אבל אומרים, המהות של הזקנה, זאת אומרת, הפנימיות החיובית של הזקנה, זה ניסיון חיים. זאת אומרת, זה חוכמה, זה תבונה. ועדיין אני תינוק ולא התחלתי לחיות כלל, שיש בי מימד שמסתכל על המציאות, לא מצד ההזדהות עם המחשבה הנמוכה, אלא מצטוח ההבנה הפנימית הנסתרת, שבאמת הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם בכל יום, המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, ואני יכול לבחור האם להתחבר לתדר הזה של המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, או להתחבר לסיפור הזקנה. ואז אני קם בבוקר בתחושה של כבדות, של לא באמת קרה משהו חדש בזריחת השמש. רבי נחמן מסביר שחלוקה לימים, אומר ימים זה מידות, זה כמו לתת את השפע במנות. אז כל יום, כל יממה זה מנה של אור ומנת אהבה. לא נותנים אותה ברצף, נותנים אותה בחלוקה יומית. יש גם חלוקה שבועית, יש גם חלוקה חודשית, יש גם חלוקה שנתית. אבל כשבנדם לומד את הסוד הזה, הוא יכול לבחור לכבד לגמרי את מיטב שנותיו שעברו, ולשמוח בגילו כפי שהוא, ללא הצטערות כלל, ולהרגיש שאני יניק לגמרי. יניק, אנחנו שם לתינוק, הוא קורא יניק. ואני זקן מאוד, ועדיין אני יניק לגמרי, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל, ואף על פי כן אני זקן מאוד. אני רוצה להזמין אתכם להגיד את המשפט הזה איתי ביחד. אבל חכו. מי שזה מביך אותו, שילך על זה. אני זקן מאוד, ועדיין אני יניק לגמרי. עכשיו ביחד. אני זקן מאוד, ועדיין אני יניק לגמרי. עכשיו, אינני יודע אם היה לנו יותר קשה, חוץ מאשר המבוכה לדקלה משהו עם המורה שזה מזכיר, את מה שזה מזכיר, אבל אם היה, מעניין אם היה קשה לנו בדקלום הזה, אם אני זקן מאוד, אם מה נראה לנו יותר קשה להשמיע בכל כביכול, אפילו שזה פה, אני זקן מאוד, או ועדיין אני יניק לגמרי. זאת אומרת, זקן מאוד בקלות זורם לנו. וזה וו החיבור, זה לא אבל, וו החיבור. ועדיין אני עניק לגמרי. עדיין אני עניק לגמרי. שיעורי בית, להגיע הביתה ולזחול בבית. עכשיו, יש לזה גם השלכות מאוד חיוביות, כי זה הצלבה, כל פעילות שהיא של הצלבה, מחזקת מערכות מגוונות בגוף. תחשבו איזה יופי זה, בלי להצטדק, בלי להתנצל, לבוא הביתה ולסחול. רק מי שרוצה ללכת על השיעורי בית, אני זקן מאוד, אני עניק לגמרי. שאת עכשיו צחקת, כי את ראית את עצמך במבט שלך ובמבטים של מישהו אחר. אז יש לך הזדמנות לגרום לו לשמחה גדולה, לצחוק, לתרגולים האלו קוראים מילתא דשטותא. רבי נחמן דיבר עליהם. במיוחד שבאמת יש לזה ערך, אני יודע להסביר את זה, קרוי מול המערכות של הגוף. כל פעילות שנעשית בהצלבה, רגל שמאל ויד ימין ולהפך, שזה בעצם פעילות הזחילה, מחדשת בתוכנו משהו. גורמת לאיזושהי הרמוניה פנימית. אפשר לגוון בתרגיל, כי אם זה עם בן זוג, עם ילדים ועשות הוואו אחד מול השני. רבי נחמן היה עניין כזה שמילתא דשטותא. המילתא דשטותא לפעמים זה האפשרות היחידה לחדש לנו את התודעה. לפעמים האדם תפוס כל כך עמוק בסיפור שלו, שכל האמצעים הקוגנטיביים לא מועילים. להיפתח למשהו אחר. אז מילתא דשטותא משחררת. מספרים שהיה פעם איזה אבא שהשאיר בצוואה שלו, זה סיפור מהמדרשים, מופיע אצל חז"ל, שכתב בצוואה שהוא משאיר את הירושה לבנו בתנאי שהוא יהיה שוטה. מה זה שוטה בתרגום לעברית מודרנית? פש, שוגע, פש. אז האפוטרופוס של הצוואה, שהיו מחכמי אותה העיר, לא ידעו מה לעשות, איך לפענח אותה. איזה מין צוואה זו, על מנת שבני יהיה שוטה. אז הם הלכו לרבי יוסי, שהחכם הראשי או הצדיק הגדול באותה עיר, לא בכך שאני מדייק בשמות, אבל זה שהם לצורך הזרימה הספרותית. והם הגיעו אליו, והם רואים, בני הבית אומרים לו שהוא עסוק עכשיו. שהוא לא יכול להתפנות עליהם עוד מעט שיחכו. אז הם הציצו מהחלון, והם ראו אותו בבית משתתה, דהיינו, זוחל על הרצפה עם הילדים שלו ועושה צחוקים. וזה היה להם מאוד מביך. תחשבו שאתם באים לבן אדם שמאוד הערכתם, לא סתם הערכה, אלא שעבורכם הוא אדם גדול, אדם דגול, אדם יושב בדעתו, ומציצים מהחלון, למרות שאתם לא מציצנים, אבל ככה יצא, כי בדיוק עברתם, אתם רואים אותו, מול הילדים שלו, קופץ ככה על אבא וצועקה, וואו, ועושה קולות כאלו, וכמו מלחמת כלבים, עדינה. מאוד מביך לראות את זה. וכאילו אני מתבייש בשביל החכם. סך הכל לא היו מורים לדעת מה היה שם. עבר איזה זמן, הוא קיבל אותם, שאל אותם מה רצונם, אז הם הביאו את הצוואה. אמרו שיעזרו לו לפענח אותה. שיעזור להם לפענח אותה. אז הוא אמר להם, זה מה שעשיתי עכשיו עם ילדיי. לדעתי, אותו אב שהוריש ממון רב לבנו, הוא ראה שבנו מאוד נוקשה עם ילדיו, עם הנכדים שלו בעצם. אומר, אני עושה תנאי שאני מסכים לתת לו את הירושה אם הוא ידע להשתתות במובן הזה של להיפתח אל המילתא דשתותא. ככה פירש להם רבי יוסי את הצוואה. יש הורים שהם נוקשים. יש הורים שהם לא נוקשים בכלל, אבל גם הם אינם נוכחים, אינם מציבים גבולות. ויש את המצב המתוקן, זה נוכחות, עם הצבת גבולות, והיכולת להיות במילתא דשתותא בעת המתאימה. ורבי נחמן אומר בספר המידות, כשהאבא כעסן, הילדים שותים. גם שותים בפאב בשעת לילה מאוחרת, וגם שותים בטט. אבא כעסן, לא מדובר על התרחשות חד פעמית, מדובר על התרחשות קבועה של קפדניות. אז הילד שותה, במובן הזה שלא היה לו את ההתפתחות, כי ילד שכל פעם שמביא את הרעיונות שלו ומתקבלים בברכה או באהבה, מאוד שמחתי שמצאתי את זה בספר המידות, הסיפור שסיפרתי לכם על אותו אבא שהשאיר בצוואתו שהוא ייתן את הירושה לבנו בתנאי שיש אותה, זה מופיע במדרש בילקוט שמעוני. ואז רבי נחמן אומר, בלי קשר, כשהאבא כעסן הילדים שותים. אז אם ככה, חשבתי שאפשר להפוך את המשפט הזה. כשהאבא שותה, דהיינו משתתה מבחירה, לא חלילה שהוא שותה שזקוק להשפוז. כשאבא שותה מבחירה, אז הילדים נבונים. משהו באינטליגנציה הרגשית משתבח. עכשיו, חלק מכם יכולים להגיד, זה מאוד נחמד מה שאתה אומר, זה שיעור להורים. מה יעשה עם הדיבור הזה, מי שזה לא רלוונטי עבורו? כל הדיבור הזה הוא לגמרי בתוכנו מול הילד הפנימי, שממתין כל החיים, נקרא לזה האבא, זה הלומד שבימים הקרא לזה, הלומדת מול הילדה. היא לא אמרה הבוגרת, היא אמרה הלומדת. כי הבוגרת יכולה להיות בת 30, 40, 50, 60, 70, אבל עם אותם דפוסים, או אותו העדר הבנה, כפי שהיה לה בהיבטים מסוימים, כפי שהיה לה בגיל 16. אז יש בתוכנו את הילד, שכאב את איך שהתייחסו אליו במהלך השנים, וליבו נסגר, וממתין שמישהו ישמע אותו ומישהו ייגע בו. ויש בתוכנו את הבוגר, או איך אמרתי קודם, הלומד, כי המילה לומד, זה אומר שלמדתי, זאת לקחתי את התובנה, למדתי אותה להשתמש בה. אחד הדברים שאמי מעלה השלום, הזכרתי אותה, אמרה, שכשרוצים באמת לעבור תהליך של התפתחות, זה להבין מה זה לקבל את עצמי כפי שאני, עם כל המכלול. אז בן אדם ישאל, רגע, אבל מה אם להשתנות? ימים אמרה, רק אם אני מקבל את עצמי עם כל המכלול, אני פנוי להשתנות. זה כמו ילד, שהוא מרגיש אהוב ללא תנאי, הוא פנוי ללמוד משהו חדש, הוא פנוי להיענות להנחיות, אם הוא חרד על עצם קיומו, אז הדאגה או החוסר פניות לא יאפשרו לו שינוי של אמת. שינוי ולמידה אמיתיים יכולים להתרחש רק מתוך הרפיה. רק מתוך הרפיה. למידה אמיתית, למידה כרוכה בהרפיה. הרפיה כרוכה בקבלה ללא תנאי. אז אני נינוח, אני לא חרד על מקומי, אני לא צריך לאחוז בתדמית שתראו כמה שאני נחמד, או כמה שאני מיוחד, או כמה שאני מושך, זה כל המילים של הילד והילדה. אני לא מוטרד מה לעשות בשביל שתשימו לב אליי, או בשביל שתרצו בי. וכשיש את הפניות הזו, זה בעצם מגיעה הרפיה. וכשיש הרפיה, יכולה להתרחש למידה. אנחנו רואים שהרבה פעמים למדנו דברים טובים. שמענו דברי חוכמה שנגעו בנו. אבל לא לגמרי הורדנו אותם אל תוך החיים. לפעמים זה מחוסר שימת לב שלא פנינו לעשות עם זה דבר מה. אבל לפעמים, כי לא היינו, המתח היה פעיל. מתח ולמידה לא הולכים ביחד. אני לא מדבר על למידה במובן של להתכונן למבחן באוניברסיטו, שרובו קשור במידעים, באינפורמציה, בנתונים. אלא ללמוד משהו, זאת אומרת, שלהפנים אותו במערכת ולפעול מתוכו. לזה תיקרא למידה. למידה קשורה בהרפיה. והרפיה קשורה בקבלה ללא תנאי. ובשביל לקבל מישהו שיקר לי ללא תנאי, קודם כל לקבל את עצמי ללא תנאי. ואם בני זוג היו יודעים את הסוד, מה זה לקבל את הזולת ללא תנאי, היו מבינים איזה ריפוי יכול להתרחש בתוך מערכת זוגית. רק אי אפשר למהר וליישם את זה אצל הזולת, כדי שזה עובר דרכי. אם אני מבין את המושג קבלה עצמית, מושג ימימאי אמנם, לא אמנם, מושג ימימאי, אמנם זה נשמע כמו הסתייגות, מושג ימימאי, קבלה עצמית, צריך גם להערר בזה, מה זאת אומרת לקבל את עצמי, כפי שאני. ולזהות את המקומות שבהם אני לא מקבל את עצמי, שאני כועס על עצמי. דוד המלך אמר, הפכת מספדי למחול לי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. אז הפירוש הרגיל זה הפכת מספדי למחול. הפכת את המספד שכבר הספדתי את החיים שלי לריקוד. מחול. חסידים היו אומרים, הפכת מספדי, שבנה כבר הספיד עצמו מי יודע מה הוא עבר, למחול לי. עכשיו, זה וורט. וורט זה כינוי ביידיש, אומרים זה רעיון נחמד, חביב, אבל שהוא לא לגמרי תואם את הפסוק. סוף סוף הפסוק שמתהילים העברית, הפכת מספדי למחול, לקחת את ההספד שלפכת אותי למחול. אבל אם אנחנו פתוחים לזה, אנחנו נראה שזה עדיין לא סותר. כי בשביל להגיע למחול, צריך לעבור דרך הלמחול. אנחנו יכולים להיות מאוד סלחנים כלפי אחרים, על שגיאות שהם עשו עבורנו. יש בתוכנו את המקום הזה, שיודע לסלוח. לפעמים זה לא בקלות, זה מצריך איזושהי הכנת הלב, אבל אנחנו יודעים שזה באפשרותנו. על מול עצמנו, המציאות מראה שבאדם מתקשה לסלוח לעצמו על ההחלטות השגויות שהוא עשה בעבר, על ההזדמנויות שהוא החמיץ, על העוולות שהוא עשה. קבלה עצמית זה למחול, זה לדעת, זה מה שידעתי, זה מה שידעתי, זה הנתונים שהיו לי. אבל שם טוב, הקדוש אומר שזה בהשגחה פרטית, הייתה הדעת שלנו אז. אתה חונה לא אדם דעת. עצם זה שלא יזדמן לידי המורה, המידע, התובנה, לא, כל אותן דברים שגרמו לנו שלב יותר מוכן להשתנות, זה אומר שזה מה שהיינו צריכים לעבור. הפכת מספדי למחול לי, למחול לי, לפני שאנחנו, רוצה להקריא לך משפט ימימאי, נמצא אותו בפשטות, פשטות הכוונה היא, ללא מאמץ, והנה, מצאתי. הם יכולים לרשום מי שזה מתאים לו. מקבל את השני מעבר לסלחנות. לקבל אותו כולו. כפי שהוא. ולא משנה אותו. ולא משנה אותו. כששומעים משפט כזה, מתעוררת מיד סדרת שאלות שמתחילות במילה אבל. אבל, תשאלו את השאלות בלי שענה תשובה. יש בו סוד. סוד זה דבר שהוא זמין לכל נפש, בתנאי שאנחנו נוקשים עוד פעם ועוד פעם על הדלת שהוא ייפתח. זאת אומרת, בהקשר הזה סוד, הוא מוכן להתגלות בפניי, אם אני אחזר אחריו שוב ושוב, אנסה להבין, עד שאני ארגיש פנימה שאני מבין, הבנה אישית שלי על מה מדובר, ולא כי ימימה אמרה, או זה הוזכר בשיעור. שאני אתפוס מה זאת אומרת לקבל את השני כולו, כפי שהוא, ולא מה נאמר שם על משנה אותו, ולא משנה אותו. ושזה לא סותר את זה, שיהיה לו את הזכות להשתנות לטובה. אבל אם הוא ישתנה לטובה, זה הדרך היחידה. קבל אותו כולו, כפי שהוא, ולא משנה אותו. ולא משנה אותו. ולא משנה. בכל מקרה, גם לגבי עצמי, מקבל את עצמי, אני קורא את זה אותו דבר, רק בלי השני, בלי הביטוי השני, מקבל את עצמי מעבר לסלחנות. מקבל אותי כולי כפי שאני. ולא, פה אני קצת אשן את זה, ולא דורש ממני להשתנות. אני שמח להשתנות. אני מתרגש מלהשתנות, אבל לא דורש. לא בא במילים של ראשי תיבות חמץ שהזכרנו פעם. זכו למישהו? חייב, מוכרח, צריך. חייב, מוכרחה, הצריכה. מה הבעיה במילים הללו? שוב אני אומר על פי ימימה, שככה העיר לי היום להזכיר ממנה, זה מה ששמענו בדרישה בילדות כל הזמן מן ההורים, זה מה סגר לנו את הלב. קום תהליך, הדין של התקדמות לכיוון, חייבת, מוכרחה, צריכה. תחשבי על זה שאת באה לבעלך. אני לא מדבר על מישהו ספציפית, אבל מי, אתם יודעים, את השיעור שומעים גם ברחבי הגלובוס. בא לבעלך, אומרת לו, אני מאוד אשמח שלא תשתנה. תשאיר את הכביסה המלוכלכת באמבטיה, אל תשטוף כלים, אל תודיע אם אתה מאחר, כשאתה נמצא איתי, תשחק בטלפון. עכשיו, קצת מובן שזה קריקטורה, כן? רק בקריקטורה יש איזשהו יסוד של אמת. אז אם יש לכם את חוש שמור להבין גם את היסוד האותנטי וגם את הקריקטורה, אז אני יכול להמשיך בדרך. אבל אני חושב שנתתי את הדוגמאות העיקריות, אין עוד משהו שגברים עושים שלא הזכרתי. כמובן שזה גם מהצד הגברי כלפי הנשים. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם, כידוע שאני אוהב את ההשגחות. אני אסביר מה שאני אומר השגחות. זה אומר שאני מכין שיעור או חושב על כיוון בשיעור. אז אני מקבל איזה מייל עם רעיון יפה או משהו שנגע בי. אז אני אומר, זה בהשגחה פרטית להזכיר בשיעור. במובן הזה שזה זה מקור או טקסט שלא היה נגיש אליי, לפחות לא בימים שהיו. ואחת קיבלתי מאיזה גברת שהזינה לשיעור, לאחד השיעורים, וכתבה, כן. כן. על המילים, ואני בחסדך בטחתי, יגה ליבי בישועתך, אשירה להשם כי גמל עליי. היא אומרת לי ככה, היא כותבת לי, יצא איתי על איזה עניין, ועניתי לה, והיא כתבה לי, ושוב עניתי לה. אז היא כותבת, סייעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא, ששליחיו תמיד בנמצא, זימן לי לפתוח בזו השבת, את ספרו של הרב טל, מישיבת תורת החיים ביד בנימין. שם מצאתי דברי נחמה מתוקים, מתוקים, מתוך תפילתו של דוד מלכנו. מה גרם לה לכתוב שהם מתוקים מתוקים? כנראה שזה נגע בה. מתי אני אומר על משהו שהוא חזק או מיוחד? שזה פוגש אותי במקום שאני נמצא. וגם מתוקים מתוקים, זה אומר שזה המתיק לי איזו מרירות שהייתי בה, איזו תחושה כואבת. הרגשתי שאני מוכרחה לעלותם על הכתב בדרכי שלי. הרי שהמחשבה הזאת, בשביל שזה יגיע פה לשיעור, ככה נכנסות מחשבות לאדם. אני בחסדך בטחתי, יגיע לי בי בישועתך, אשיר על השם כי גמל עליי. זה מתוך תהילים י' ג'. רק המילים עצמם של דוד, כאן כדאי להזכיר בכלל שדוד המלך, ספר תהילים זה האוטוביוגרפיה שלו. זה האוטוביוגרפיה של הכאב, של השמחה, של ההתמודדות ושל החיפוש. בפרק י' ג' הוא אחד הכואבים, שימו לב למילים, למנצח מזמור לדוד. עד אנה אדוני תשכחני נצח. עד אנה תסתיר את פניך ממני. עד אנה אשית את סוד בנפשי, יגון בלבבי יומם. אומנם אתם קשובים, אתם יכולים לקלוט איזה עצב יש במילים הללו? יגון בלבבי יומם. בדרך כלל זה בלילה, אחרי שחוזרים מהעבודה, הוא אומר יגון בלבבי יומם. עד אנה ירום אויבי עליי. יכול להיות גם המצב רוח. אביטה ענני אדוני אלוהי, אירה עיניי פן אישן המוות. פן יומר אויבי יכולתיו. צרה יגילו כי אמות. אחרי שהוא מבטא כל כך הרבה כאב וסבל, הוא אומר, ואני בחסדך בטחתי, יגה ליבי בישועתך, אשיר על השם כי גמל עליי. הוא מספר את הכאב, יש פה בכלל עניין גדול, שלא לשמור את הכאב בפנים, לתת לו מקום. דוד עשה מזה תפילות לקדוש ברוך הוא, אבל הוא ביטא את זה. הוא כתב את זה, הוא נתן לזה שם, הוא נתן לזה ביטוי, והמדהים הוא שכל כך הרבה שנים אחרי בכל העולם, בכל השפות, אנשים אומרים תהילים, לא רק הטקסט מקודש, אלא מתוך הזדהות, שהמילים מבטאות את מה שאני עובר עכשיו. אז רובנו מכירים מעט, אשא עיני אל הרים מאין יבוא עזרי שהתפרסם, או מזמור לדוד, אדוני רועי לא אחסר, שגם מאוד התפרסם. זה הרבה אצל האמריקאים, אצל הנוצרים, אבל יש כל כך הרבה פרקים, שכשאדם זוכה להגיד כל יום תהילים בחלוקה לימות החודש, שזה אגב מאוד נוח. חלק את זה ל-30 יום כל יום, קצת. ברוב המהדורות כתוב את התאריך בחודש. זה מעניין שהספר העברי שהודפס בהכי הרבה עותקים, הכי הרבה פעמים, הכי הרבה מהדורות מאז המצאת הדפוס, ספר תהילים. גם הגדה של פסח, אבל זה עניין אחר. נזכיר בעיקר ספר תהילים. אז אני רוצה לקרוא לכם את המילים שהוא אומר פה. עד אנה השם תשכחני נצח. לא מעט פעמים אנו מוצאים את עצמנו עומדים דלים, או מבקשים כאני העומד בפתח שהשם לא יסתיר את פניו מאיתנו. ומי כדוד מלכנו, רוח אפינו, משיח השם, מיטיב לתאר את מצוקת נפשו, נפשנו. העמוקות ביותר מתוך המציאות שהוא חווה בנפשו. דוד, מה שהוא מתאר, זה חוויות אישיות, זה לא טקסט ספרותי. דרך תפילותיו אפשר לחוש במעט בליבו הזך והטהור. מדמותו המופלאה כל כך, שמגלמת בתוכה תורה, חסידות, חוכמה, גבורה, ענווה, אהבה, עירה, מלכות, קבלת איסורים, תשובה ועוד. לא הוזכר פה שירה ומוזיקה. זה גם היה חזק מאוד. מעלות חמודות שבכולם הוא הגיע לדרכות נשכבות. עכשיו בעיקר דוד מתוסכל אומר, עד אנה תשכחני, עד מתי תגיע ההסתרה הזאת? כל אחד מאיתנו זקוק שמישהו יראה אותו. כל אחד מאיתנו עם כל התהליך שהוא עובר לבד, הוא לוקח אחריות על עצמו, והוא רציני בעבודה הפנימית שלו. אנחנו כל כך מבקשים את הפידבק. כל כך מבקשים שמישהו יראה אותנו, את החיוך הזה. ביידיש זה נקרא שמייכי, אם אני אומר את זה נכון, ברוך השם שאין פה מי שיתקן אותי. כאילו חיוך, לפעמים זה הערה אלוקית כזו, שאדם רואה איזה השגחה מופלאה, סייעתא דשמיא, זה חיוך אלוקי. אז יש פה סתירה, כי מצד אחד כתוב עדנה השם, שימו לב לקושייה, בשעה כזו קשה לבקש ריכוז על הקושייה, אבל שימו לב, עדנה השם זה ביטוי של אמונה שיום אחד אתה תזכור אותי. מצד שני ההמשך, תשכחני נצח, וכאילו מחשבה כזו שלעולם זה לא יקרה. מובן את הסתירה? ראשים מתנדבים לענן בראשם. עדנה השם, זה דיבור של אמונה, שאני פונה אליך, שאני יודע שיקרה. מצד שני כתוב, תשכחני נצח. אז אם אתה חושב שזה שכחת נצח, אז לכאורה זה לא מתאים לשאול עדנה. זה אומר ההסבר לזה, שבנפשו של אדם קיים מנגנון הנצחה. כאשר אדם נמצא בהמתנה ממושכת, וקשה, ובייחוד כשהשינוי המיוחל אינו נראה באופק, או אם אדם נוחל כישלון שוב ושוב, מתחילה להתפטר בקרבו עמדה פנימית שכך זה יימשך לנצח. ההתמודדות היומיומית עם מציאות של קושי מחייבת את האדם להתמודד, מכיוון שהוא אינו יודע מתי מצבו ישתנה, הוא מוכרח לצאת מתוך הנחה שמצבו זה הוא קבוע, ולפי זה לחשב את צעדיו. זה בקטע פרקטי, שבן אדם רואה שהעסק לא משתנה, תקבל את זה שזה לא משתנה, ותחשב את צעדיך בהתאם לכך שזה המצב. מצד שני, מה עם התקווה? לפני שאני אמשיך, אני נזכר שראיתי בשם מחבר הפירוש לזוהר הקדוש שנקרא מתוק מדבש. יש כמה פירושים ידועים לזוהר הקדוש שמומלצים ומבורכים. התפרסם מאוד פירוש הסולם, שוב עתיק יותר, והיה גם חכם ירושלמי שנפטר בעשור האחרון, שהוא כתב פירוש שנקרא מתוק מדבש. וזה, אני חושב זה יותר מומלץ. לא כי זה, יש חיסרון בפירוש הסולם, אלא אני, אם נשתמש בביטוי, זה יותר שווה לכל נפש. לא, סוג של המלצה אישית, אבל גם אם תקבלו המלצה אחרת, היא בסדר. אז ראיתי בשמו שבעל המתוק מדבש, שאומר סגולה, סגולה לטוב, להיענות. בדרך כלל כדאי לבקש משהו אחד. לקרוא את מזמור י' ג', זה המזמור שקראתי עכשיו. אדנה השם תשכחני נצח. לקרוא את מזמור י' ג', י' ג' יום, י' ג' פעמים. תודה רבה לך. תרם יקראו ואני אענה. ככה ראיתי. טוב, זה כיף להגיד את המילים הללו. זה פרק שהוא, יש בו קטע מאוד חגיגי במובן הזה, כי תראו איך הוא מתנהל. יש בו בסך הכל, הוא לא ארוך. תראו לכם שהיו אומרים לכם להגיד את מזמור קוף יוטט במשך 119 יום, 119, אז יותר מתאים להגיד 13 יום, את מזמור 13 פעמים. זה סביר יותר ומתאים יותר. כי סך הכל, כמה פסוקים יש בו? סך הכל 6 פסוקים. החמישה הראשונים מדווחים על הכאב ומפרטים אותו, והחותם הוא, אני וחסדך בטחתי. אז אני ממשיך אחרי שהזכרתי את הסגולה הזאת. אז התחלתי להגיד שיש מנגנון הנצחה, שבן אדם רואה שמשהו תקוע, שמשהו לא הולך, הוא כבר מתחיל לחשוב שזה יימשך לנצח, ולפי זה הוא גם מחלקל את צעדיו. דוד הנרדף על ידי שאול, תקופה ארוכה כל כך של 15 שנה, שזה תקופת המתנה ממושכת ביותר. 15 שנה בה דוד נמצא בסכנת מוות מיידית וממשית. רעב בוגדים בו, יש פה עוד הרבה תיאור, מתוך המציאות הזו שנמשכת כל כך הרבה זמן, הוא צועק, אדנה השם תשכחני נצח. אומר ריבונו של עולם, למה זה נראה שזה לעולם לא ייפסק? למה זה נראה שאף פעם לא יהיה לזה סוף? עכשיו תזכרו גם שדוד הוא זה שיודע גם להזין לסימנים בדרך לחיוכים הללו מפעם לפעם. הניצחון מול גוליית. הדברים הקטנים שבדרך, התיאור הזה שהוא הולך ביער או במדבר ובא מול עודו ואריה והוא מנצח אותם. בכל אופן, כשאדם נמצא במיצר, הוא מנסה לייעץ לעצמו כל מיני עצות שיעזרו לו להתמודד ולשרוד. ובמיוחד, בן אדם שפעם טעם את החיוכים הללו של הקדוש ברוך הוא, את ההשגחות, אומר, איך ייתכן שעכשיו הקדוש ברוך הוא שוכח אותי כבר תקופה כל כך ארוכה? ולכן עכשיו זה מסביר את הפסוק שהוא אומר פה, הביט ענני השם אלוהי, העיר העיניי פן אישן המוות. עכשיו זה מאוד מוסבר. אור בנו של עולם, בתוך ההתמודדות הזאת שנראית מייאשת ואין סופית ובלתי פתירה, שמאוד סביר שאני אשאב אל תוך הייאוש והחוויה של הנצח, העיר העיניי. תן לי בתוך המציאות הזו אפילו נקודות של אור, נקודות שיזכירו לי את האמונה, נקודות שיזכירו לי שאני בדרך, נקודות שיזכירו לי שאני מושגח. אז זה פסוק מתוך אותו פרק שמסביר, העיר העיניי. העיר העיניי שלא ייכנס לקיבעון הזה שהולך להיות פה משהו נצחי לא רצוי. אז חלק מזה, חלק מזה זה שבן אדם מגלה בתוכו גם ואני מחזדך בטחתי. ממשיך פה הרבטל את המהלך שהביטחון שעולה לי והאמונה שעולים לי זה חלק מהחסד שלך. זה לא רק שיש לי ביטחון שיהיה חסד, אלא החסד הוא שיש לי ביטחון. עד כאן הציטוט מתוך ההסתכלות בשידור חי בתוך הטלפון. תודה לאותה נפש יקרה. אני רק רוצה לומר מה זה תודה. לפעמים אדם שואל שאלה, אני עונה משהו, כותב עוד משהו. ולפעמים אדם משתף אותי במה שהוא חיזק אותו. נאמר, בלי שביקשתי או בלי שתכננתי. במקרה כזה אני ממש רואה בזה סיפורי בעל שם טוב. אומר, וואו, איך זה הגיע אליי. ואם אני זוכר להגיד את זה בשיעור, אומר, איזו השגחה פרטית שזה, טוב, הפרק הזה מתבאר, לשים לב לסתירה הזאת בין המילים, עדנה תשכחני נצח, לשים לב שזה בעצם ביטוי סותר. או עדנה או חוויה של נצח. טוב, לתת אור על המילים העיר העיניי בין אישן המוות. תן לי את היכולת, כי גם במצב קשה, גם כשאנחנו ממתינים שמשהו מעיק ישתנה, יש נקודות של אור. ואנחנו מזמינים את עצמנו לראות אותם. אדם יכול להתעלם מנקודות שלו כי הוא רוצה עסקת חבילה, שהכל ישתנה לטובה. בינתיים הוא לא תראה חיוכים, חיוכים של השם יתברך, השגחות. זה העיר העיניי. אחרי זה, ואני וחסדך בטחתי, שהביטחון שיש לי זה כבר החסד, איזו מתנה זאת. אם אני בביטחון, נחזור למה שאמרנו, כאן אני גם בהרפיה. איזה חסד שיש לי את הביטחון. איזה חסד שאנחנו יכולים. אז תנסו להשיג את הספר, מה שהבנתי מתוך הכתוב, שהרב טל, שמואל טל קוראים לו, כתב והוציא לאור ספר, פירוש על תהילים. אני אפילו עוד לא דבדפתי בו, בדרך כלל כשאני רואה ספר חדש, גם אני לא לומד אותו, מסתכל בקריחה, בהקדמה, אני מאוד אוהב לקרוא הקדמות, מה שכתבו המחברים. תודה לשם, שנים רבות עמלתי על הספר, ועד שהוא מצאתי מי שיערוך אותו, וכל התרדות שהיו לי, בהנהגת הישיבה, לא יודע אם זה מה שכתב שם, אני רק אומר לי, וכך גם ספרים שאני לא לומד, אני אוהב לקרוא את ההקדמות, אם יש, או את ההסכמות, ככה, תן לזה תשומת לב. כבר אספר לכם דברים אישיים, גם כשאני רואה מודעות אבל, אני קורא אותם בשימת לב. במיוחד, אם יש תארים או סיפור, ציבור הדתי כותבים מה הבן אדם עשה בחייו, בתמצות של 4-5 שורות. אני ממש מתפנה לקרוא את זה. בקטע של להרגיש את החיסרון של אותו דם, אפילו למחצית הדקה. אהוב על הבריות, משקים לתורה, גומר חסד בממנו ובגופו, תארים. ממש קוראות המשימת לב, את שמו, את שם האבא. מי הייתה אותה דמות שיכול להיות שלפני זה ואחרי זה לא שמע, לא ישמע עליה? יהיה מי שיראה בזה סוג של הפרעה, לעצור ליד מודעות אבל ולקרוא. אבל אני משתף אתכם, אתם קשיבים, זה הלימוד שלי, כן? זה אפילו לימוד מוסר. אני קורא מודעות אבל בשימת לב. במיוחד של רבנים, של צדיקים, אני לא מדלג על התארים, זאת אומרת, הניסוח לפעמים על צדיקים, על אדמו"רים שהוא ארוך, מה שקורה אותו, תוך הנחה שזה נכתב בדם הלב של התלמידים, של האוהדים, מה שהם כתבו עליו. מאוד יפה מה שאת אומרת. זה מזכיר לי שככה שלמה קרלבך עליו השלום היה אומר בשם אחד מצדיקים, ואני מחסדך בטחתי, אני כל כך בוטח בחסד שלך, שכבר עכשיו, עוד לפני שאני רואה שום דבר ממשי במציאות, אני שמח על החשבון. יגיע לי בישועתך כבר עכשיו. על הישועה העתידית, היות ואני בטוח שהיא תבוא, ואני מחסדך בטחתי, אז כבר שאני מתמלא שמחה, זה כמו שבן אדם שבוי באיזה מקום, אומרים לו, מחלצים בדרך. הוא עוד שבוי, אבל הוא מאמין, הוא בטח שהם, אז אותו דבר דוד המלך, אני אומר, מחסדך בטחתי, יגיע לי בישועתך. ואז, יגיע לי בי, יגיע לי בי זה תנועה של הלב. אבל איך אני נותן לזה ביטוי? אשיר על השם. אז זה מעניין מה שאת אומרת. את פה מעמיקה, את אומרת, כי גמל עליי. אז גם פה, תודה שהערת את תשומת ליבי, לא הייתי שם לב לזה לבד, לפחות לא בשעה כזאת. מה? זה רעיון ששמעת מאמא שלך? איזה יופי. זה כבר אחרת. אני לא הקשב, לא. לפעמים את הקטע הכי משמעותי זה... אז פה, למרות שאני אעשה משהו שהוא לא לגמרי טקטי, אני פשוט אבקש ממך אחרי ששמענו זה בשם אמא שלך, תאמרי את זה מההתחלה. אני אחזור כל פעם על קצת משפטי, זאת אומרת, באדם יש לו צרה, ובאותו זמן שהוא שמח, הוא בביטחון ש... זה עושה לו שמחה, והשיר על השם כי גמל עליי, זה כבר השיר על השם שכאילו הישועה כבר היא בעבר, היא נמצאת, היא קיימת, היא הגיעה. זה נראה לי משהו, אתה מתכוון שהיא כבר הגיעה, או שהיא הגיעה, עוד לפני שהיא נראתה מולי, כן. השיר על השק היא גם על... בסדר, אבל זה עורר אותי לחשוב על זה. תודה לך, תודה לך. יהיו הדברים לעילוי נשמת, אמך היקרה. כמו שאומרים דבר תורה בשמו של אדם, שפתיו מדובבים בקבר. איזה נחת יש לאמא בעולם הנשמות, שהבת שלה, הבת האהובה, זוכרת דבר תורה ממנה, למרות שכבר חלפו כמה שנים. כמה שנים חלפו מאז ששמעת את זה? בלי לדייק, לכל הפחות. כתוב בספר לזכרה. פשוט נפלא. פשוט נפלא המתנה הזאת. שאמא אמרה משהו, זה עלה בספר, וביתה היקרה זוכרת את זה, ומשתפת אותנו פה בשיעור. על זה נאמר, אשיר על השם, כי גם על עליי. אשיר על השם. אשיר על השם, כי גם על עליי. וואו, זה השגחות. אשיר על השם. חפשו ביוטיוב את הניגון של שלמה קרליבך בעצמו שר, ואני בחסדך, אולי אפילו, אז קודם כל, ממך אני מבקש שתשלחי לי את זה במייל את הקטע. תצלמי לי אותו, תשלחי לי, בסדר? אם זה שייך. כן, שזה צריך למצוא את הספר. ואני רוצה לקראת לחתום את השיעור, יש את ה... אם אני אצליח למצוא את הקטע של רבי שלמה, שהוא שר את ה... שר ואני וחסדך בטחתי, כולל את המילים הללו ש... בוא נראה.
This is what King David said. לא יודעים, תבוא לנו.